נפתח באמת בברכת אבות, סתם כדי לזרוק איזה הערה, מה אני, לפחות אולי אתם שמתם לב, בברכה עצמה. אז אני אקריא את הברכה. ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני ביניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה השם, מגן אברהם. שאלה ראשונה, למה זאת הברכה שפותחת את כל הנושא הזה של תפילת 18? שאלה שנייה, אנחנו אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ואנחנו חותמים ב...
מגן אברהם.
למה לא במגן אברהם, יצחק ויעקב? כן, למה... פתחת באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, תחתום גם באותה חתימה. שיבחנו את הקדוש ברוך הוא בשלושה שבחים. נכון, קראנו לקדוש ברוך הוא, הגדול, הגיבור והנורא. עכשיו, לא תמיד אני שמתי לב לזה, אבל באמת זה מיוחד. יש עוד שבחים שהקדוש ברוך הוא מכונה בהם. יש העיזוז, האמיץ, יש רשימה כזאת שהגמרא מביאה. תלמידו של רבי חנינה ירד לפני התיבה ואמר 10 שבחים כלפי הקדוש ברוך הוא. למה דווקא בחרנו את הגדול, הגיבור והנורא? עוד שאלה, שגם אנחנו פותחים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, פותחים באלוקי האבות. למה לא אלוקי השמיים והארץ? אלוקי הרוחות, משהו הרבה יותר כולל, משהו הרבה יותר גדול. מה זה? אוקיי. נכון, עד שאתה צודק.
מזכיר את מה ש... שאביאל סיפר לך, זה הרי כאילו...
יפה, נכון. אז אתם מדברים באותו כיוון. אז מה הוא אומר, אולי תגיד לנו?
כאילו לא... הוא לא רק לפתוח כאילו... מה, תראה איזה מעשים גדולים הוא עשה, כאילו... הוא התחיל בעם, כאילו בהתחלה של העם.
יפה מאוד. להגיד אלוקי השמיים ואלוקי הרוחות זה לדבר, כן, כמו הטענת הפילוסופים שטענו יש דבר כזה, ישות עליונה, אבל אותה ישות עליונה לא מתחברת לארץ. שאני אומר לך, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, תראה, זה כבר פה קרוב. נכון, ננסה להבין למה זה גם נכון לגבי התפילה והברכה שלנו. עוד יש בברכה הזאת, אתם מכירים, ככה פסק שולחן ערוך על פי הגמרא בברכות בדף ל"ד, הוא פסק דבר מדהים, אולי תראו את זה, זה במקור השלישי, הרביעי, סליחה. אתם איתי? המתפלל צריך שיכוון, בסימן גוף א' בסעיף הראשון, המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוון בכולם, לפחות יכוון באבות. אם לא כיוון באבות, אף על פי שכיוון בכל השאר, יחזור ויתפלל. דבר מדהים. אדם, יש לנו 18 ברכות. כן, בכוונה אני אומר 18 ולא 19. יש 18 ברכות. אם כיוונת בראשונה ו-17 אחריה לא כיוונת, יצאת ידי חובה, אל תתפלל שוב. אם לא כיוונת בראשונה ובכל ה-17 כיוונת כוונות הרשש, הארי, איזה כוונות שלא הגעת אליהם, לא יצאת ידי חובה. צריך להתפלל עוד הפעם. כן? להלכה, אנחנו לא נוהגים כך. תסתכלו אולי בהערה של הרמ"א. והעידנה, אין חוזרים בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב שלא יכוון. אם כן, למה יחזור? אומר שהיום אנחנו לא יודעים כל כך לכוון כמו שצריך, לכן גם אם האדם לא כיוון באבות, שלא יחזור ויתפלל עוד הפעם, שלא יהיה ברכות לבטלה, שלא יהיה תפילת נדבה. מה זה? לכוון?
לא מכוונים.
מה, אתה מביא, אתה מדבר על הירושלמי בברכות?
לא, לפני בתפילה לא מורכזים או...
אז זה הערה שהמשנה ברורה אומר. אומר, אם אתה לא מרוכז, אל תתפלל. תחכה שתהיה מרוכז ואז תתפלל. זה המשנה ברורה כותב. שם, באותו סימן. אבל בכללי, בעבר ככה, לפי פשטי הדברים, ידעו לכוון. אולי אם אתה שואל את זה גם בתור שאלה, אז אולי ננסה גם לעיין בזה, למה בעבר כיוונו יותר, הצליחו לכוון. אבל יש פה דבר מדהים, שברכה ראשונה כיוונת, כל השאר כבר בכיס שלך. 17 ברכות כיוונת, בברכה הראשונה לא כיוונת, אז לא יצאת איזה חובה, צריך להתפעל עוד הפעם. זה מראה שיש פה משהו מיוחד שצריך להבין.
כל השאר הדברים זה בקשות
ומחיי מתים, זה לא שבח לקדוש ברוך
הוא?
אתה קדוש, זה לא שבח לקדוש ברוך הוא?
אבל שאר הדברים, כאילו, רוב
התפילות
מנסה זה בקשות.
נו, אבל אני אומר, אז
בחיי מתים. אני רוצה
אני איתך, אני איתך, ואפילו יותר מזה, אני אגיד לך שהמשנה ברורה אומר כמוך, אם תסתכל, משנה ברורה אחרי זה, בסעיף קטן ג' שים למה אומר, באבות, כי הוא סידור שבחו של מקום. הבנת? למה דווקא באבות? אבל אני מקשה עליך כמו שאני מקשה עליו. יש לנו מגוון ברכות שזה גם סידור שבחו של מקום. מה זה? גם זה שבח של הקדוש ברוך הוא. למה דווקא אבות היא כזאת שורשית? זה משהו שלא מוזכר בגמרא. כמו שאמרנו, השולחן ערוך פוסק את זה מגמרא וברכות ודף ל"ד. שם הגמרא מיוחדת, לא נעסוק בה כרגע. מוסיף המשנה ברורה שאם אדם שכח להגיד, לכוון באבות, יש פוסקים דגם עודים חשוב כאבות לכתחילה. זאת אומרת, אני נזכרתי בתקה שופר שלא כיוונתי באבות, אומר המשנה ברורה, בסדר, במודים תכוון. למה? למה במודים דווקא? מה הייחוד של מודים שעל שאר הברכות, שמה אני, אם אני מכוון, לכאורה כאילו כיוונתי גם בברכת אבות. זה גם שאלה שהאחרונים ככה אומרים את הדבר הזה, אז ראוי לשאול את השאלה הזאת. אז זה ככה, סתם דוגמה שנתתי, לכמה דברים שמתי לב כשהתחלתי ללמוד את הנושא הזה של תפילת 18, ומה שהיה רגיל כבר ושגור בפי, שאפילו לא שמתי לב לשאלות האלה, ושיחסתי כבר לעומק של הברכה, גיליתי עד כמה הדברים הם נפלאים. אז ככה, נתחיל מההתחלה. למה צריך בכלל ללמוד את הנושא הזה של תפילת 18? אז במקור הראשון, שימו לב, מגילה בדף י"ז. אני גם ממליץ מי שרוצה לעיין בסוגיות האלה של תפילה, שתמיד יתחיל משם. שם בעצם זה המקור בכלל לזה שצריך להתפלל תפילת 18. הרי זה חידוש. לפני חורבן בית שני, עוד לפני שקראנו לחורבן בית שני, אדם היה בא לבית המקדש והיה מתפלל, לא היה צריך נוסח יחיד, לא היה דברים כאלה. היה אולי לכהנים שהיו מתפעלים כל מיני ברכות, אומרים ברכת כהנים, אבל לשאר העם לא היה דבר כזה. ואז קרה משהו שאותו נברר מה בדיוק קרה, ואז תקנו את תפילת 18. אז בואו נראה מי תיקן אותה. אומרת הגמרא, תפילה מנהלן, דתניה, שמעון הפקולי הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. שמעון הפקולי, ככה בתקופה של רבן גמליאל, בא וסידר 18 ברכות לפי סדר מסוים לפני רבן גמליאל. אמר רבי יוחנן ואמר לה במתנית התנא, הרי עכשיו זה קושייה, 120 זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו 18 ברכות על הסדר. מי תיקן את תפילת 18? לא תיקן שמעון הפקולי, אלא קודמיו, כבר אנשי כנסת הגדולה תיקנו את התפילה הזאת. שימו לב שיש פה דגש גם כמה נביאים. זה לא רק אנשי הכנסת הגדולה תיקנו, אלא גם כמה נביאים. למה נביאים דווקא הצטרפו לחיבור הזה של התפילה? נכון, אבל אולי זה קצת יענה על מה שאתה שאלת. אתה שאלת אם פעם ידעו לכוון. מה זה הכוונה הזאת? מי רשאי להתפלל? נקרא לזה קצת איך מתפללי לפני שהיה
אתה
שאתה יודע מה צריך, שאתה יודע מה לקרוא.
תפילה
בשפתיים.
שיש בו דעת. אז אני אגלה לכם סוד, שאולי... שמה?
כל אחד.
אז אני אגלה לכם סוד. סוד גדול. בתנ"ך, 99%, אם לא 100%, מכל מי שהתפלל בתורה, נביאים כתובים, היו נביאים. מהאבות הקדושים וכן הלאה. שימו לב, כל פעם שמוזכר הנושא הזה של תפילה על אברהם אבינו, זה מוזכר שאבימלך, כן, היה לו את כל הסיפור הזה עם אברהם, חלה בגלל שהוא לקח את שרה, אז אמרו לו תתפלל, כן, בא מלאך מהשמיים, אמר לו, אבל אתה לא יכול להתפלל, אלא לך אל אברהם, אל האיש, והתפלל בעדך. למה? כי נביא הוא, בגלל שהוא נביא הוא יכול להתפלל עליך. ותמשיכו הלאה עד הנביאים האחרונים, תפילה לחבקוק הנביא.
אבל חנה לא הייתה נביאה.
חנה הייתה נביאה, אם זה בגמרא, במגילה בדף י"ד, כתוב 7 נביאות היו לישראל. חנה אחת מהם, למה? כי אמרה רמה קרני. מה זה רמה קרני? קרני ולא פחי, ידע שמה שהבן שלה, שמואל הנביא, ימשוך בקרן, זה רמה קרני, זה יהיה... לא ייפסק לעולם. מה שבפח, שזה משהו שאול ותיאור, אז ככה לא החזיק המלכות שלו.
אז היום כאילו אנחנו במעלה גדולה?
מה זה?
אנחנו במעלה גדולה שיש לנו זכות שאנחנו מתפללים?
הטענה שאני טוען עכשיו שרק נביא יכול להתפלל, לפי התנ"ך. רק נביא מסוגל להבין, כן, דע לפני מי אתה עומד. כל שאר האנשים לא יודעים לפני מי הם עומדים. רק אחד שהתגלה לו, הקדוש ברוך הוא, יכול לדעת להחזיר את התפילה.
אנחנו יודעים לפי מי אנחנו עומדים?
מה זה?
אנחנו יודעים לפי מי אנחנו עומדים כיום.
איזה
זכות יש לי
להתפלל? איזה זכות יש לי להתפלל? אז ניגע בזה. מה הזכות שלי להתפלל בכלל? אבל אני חושב שמשם זה מתחיל, יש גמרא נפלאה, בברכות בדף ה. הגמרא מביאה פסוק מתהילים, סביב רשעים יהלכו, קרום זולות לבני אדם. מה זה קרום זולות לבני אדם? מילים לא מובנות. קרום זולות לבני אדם. אז באה הגמרא ואומרת, קרום זה כמו קרום, משהו שנמצא למעלה. זולות, זול, זלזול, לבני אדם. יש משהו שהוא קרום, שהוא נמצא למעלה, והוא זול. כמובן אנשים מסתכלים עליו, הם לא אכפת להם מזה, לבני אדם. מה זה הדבר הזה? זה דברים שעומדים ברומו של עולם ואנשים מזלזלים בהם. הגמרא לא אומרת מה זה. אומר רש"י, זה תפילה. איך רש"י ידע שזה תפילה? אולי זה תורה? לא דווקא תפילה, זה דבר שעומד ברומו של עולם ומזלזלים בהם? שאלה על רש"י. צריך איך רש"י דייק את הדבר הזה? אני יודעתי רש"י הסתכל על כל הנושא של הסוגיה. הנושא של הסוגיה שם זה תפילה. לכן רש"י כותב שזה תפילה. אם יש למישהו תירוץ אחר, אז שיגיד לי. אבל יש דברים שעומדים ברומו של עולם ואנשים מזלזלים בהם. אני לא חושב שאנשים מזלזלים בזה כי הם לא יודע, תפילה אז לא אכפת להם, אלא בגלל שזה עומד ברומו של עולם אז אנשים מזלזלים בזה. בסדר? בגלל שזה כל כך גבוה ואנשים לא מכירים את הערך, יוצא שהם אפילו לא שמים לב לזה. והנושא הזה של תפילה הוא נושא חשוב גם להכיר את זה. ועובדה שתפילה היא טבעית לנביאים ולא לנו. איך אני יודע? קשה לי לקום בבוקר לתפילה. קשה לי, זה אומר שזה לא הדבר הכי טבעי לי. נכון? מישהו פה טבעי לו לקום בבוקר לתפילה? האם למישהו טבעי לקום בבוקר לתפילה?
תגדיר בוקר.
אני חושב שאם היו אומרים לי מחר יש לך טיסה להולנד לטיול, אני לא...
רק עם יותר חשק, כי זה יותר כיף לי מתפילה, אבל עדיין קשה לתפילה.
הקימה עם החשק. הקימה עם החשק.
אם אני יכול ליצור חשק לקום לתפילה.
זה מה? זה חד פעמי.
לקום לעבודה, לקום אם יש לך משמרת ככה, נכון?
לטיול. אני יכול להגיד לך שכל יום, אני אגיד לך על עצמי, כל יום שישי הייתי קם בבוקר מאוד מוקדם לטיול. או לריצה, שהייתי בתיכון, הייתי כל בוקר גם לריצה, והפער שהיה לי בין הקימה לריצה לבין קימה לתפילה היה גדול. וקימה לריצה אמרתי, טוב, אני עושה משהו שמועיל לי, משהו שזה. תפילה, לא תמיד מרגיש את זה ככה. אני קם ו...
אבל לפעמים כן אני מרגיש שאני קם באיזה, כאילו אני בא, מודד בורא העולם וזה, כאילו יש איזה משהו...
למה מתוך הבעלים?
לפעמים לא, אבל זה לא
כן. לא, אני עוד הפעם, אני רק טוען טענה, אני טוען טענה שתפילה היא לא הדבר הטבעי לאדם.
איפה העשייה שאתה רואה
שאתה פעל? כן, אתה לא רואה גם תוצאה כל כך, אתה... זה דבר טיפה מרוחק מאיתה. בגלל זה התנ"ך מדגיש שנביא היה מתפלל, ולא סתם כל אדם היה מתפלל. מצד שני, אני גם רוצה לסתור את כל מה שאמרתי, שתפילה היא הכי טבעית. איך אני אומר את זה? אז היה איזה מסיפור, היה איזה מפורסם אחד שהיה זמר, קראו לו אמיר גוטמן. אתם מכירים אותו? אמיר גוטמן?
זה שתאמר, לא?
כן. והוא הלך להציל את האחיינית שלו, משהו כזה בים, והוא טבע והיה במצב אנוש. וכל מיני מפורסמים שככה הגדירו את עצמם אתאיסטים ביקשו להגיד איזה תפילה, להגיד איזה משאלת לב, איזה משהו שהוא... ואני הסתכלתי על זה והתאמתי, אמרתי מה, אנשים לא מאמינים, מה עכשיו תפילה? מה הקשר ביניהם לבין תפילה?
תמיד שקורה משהו רב לי טוב.
אופה, אז שמתי לב שיש מבחינה... בדיוק, אה?
אין לך מה להפסיד.
לא חושב שאין לך מה להפסיד, כי אם אתה אתאיסט תדוק הדוק, למה? מה אני אוציא את הדברים האלה מהפה שלי? באמת למה? למה אבל? אם אתה מאמין, יש לי שאלה, אתה מאמין שאם יש לך חולה, יש לי שאלה, אתה מאמין שאם עכשיו תקפוץ על רגל אחת 10 פעם, אז החולה עכשיו יבריא? אז אתה תקפוץ, הנה אני אומר לך תקפוץ, זה אותו יחס שאדם שאומר לך יש אלוקים, תתפלל.
אבל
יש
אלוקים,
אתה יודע, אם הייתי
פעם?
יש
אלוקים,
יש שעידו על עצמם.
אין אתאיסט במטוס
מתרסה. נו.
אין אתאיסט במטוס מתרסה.
אז למה? למה דווקא במצב כזה בן אדם פתאום מוצא את התפילה?
אולי ככה הרחמים שלו יתאים אליו, ככה הרחמים שלו
יתאים. אז אני אומר, למה שלא יקפוץ על הרגל, על רגל 11 פעמים? מה זה? אז מה, ואם היית של למחוא כפיים חזק ליד חולה, אין לך ידיעה שזה לא עוזר? נו, אז אמר, אז אם אדם אתאיסט גמור, למה, רגע, שנייה, אתאיסט גמור, יש לו ידיעה שאין אלוקים.
אין היסטוריה למי שאם אתה מוחא כפיים זה יגרום למישהו
לדפור. מי מאמין בהיסטוריה? להאמין בהיסטוריה זה להאמין שיש משהו.
ההיסטוריה,
אנחנו נעודות. שם בואו. אבל איזה רופאים משפללים?
בכל זאת, זה
שהוא כן
טוב,
אולי
אני... איך שהוא כן טועה,
מה הכוונה?
זה חשוב לי. כפיים אין לך.
אבל מבחינתו זה... צפצוף הזרזיר, אין טעם לתפילה. אני אגיד לך מה הטענה שלי,
אבל יש היסטוריה, הוא לא מודה שיש היסטוריה, הוא פשוט לא מאמין בה, אבל הוא מודה שיש היסטוריה.
מה זה היסטוריה? היסטוריה שמה? שתפילה עוזרת?
יש לך, אין לך מה לעשות, כאילו יש לך 1,000 שנה נגיד של נצרות, יש לך כאילו 2,021 שנה של נצרות, אוקיי? ותפילה זה משהו שקיים, הוא יכול לא להאמין באמת שיש השם, הוא לא יכול להאמין, הוא לא יכול להתרחש לזה שיש אנשים שמאמינים שיש השם, אוקיי? אין אנשים שמאמינים שאם אתה עושה כפיים, אתה גורם למישהו להבין.
ואם יש אחד כזה? אז אתה תראה אנשים מוחאים כפיים ואתה חולה?
זה הבדל בין מיליארד לבין איש אחד.
יש הרבה אנשים שמאמינים בזה שצחוק למשל מרפא.
העולם
שטור. אה? העולם שטור. אז לא מה? כן, העולם, לא יודע מה. אני אומר, מאמין שצחוק זה מרפא, אז עכשיו יש לו חולה. למה הנטייה הטבעית שזה לא הולך להצחיק אותו ישר? והולך ו...
אדם לא בקומה?
לא משנה, בקור או לא בקור, מה? יש כאלה שמאמינים בזה. ואני אומר, זה לא הנטייה הטבעית של בן אדם. ללכת ושהוא חושב על בן אדם חולה, זה ללכת להצחיק אותו.
כרגע זה לא שיש לו
אופציות,
כאילו, כמו שאמרנו, אין לו אופציות.
אני אגיד לך מה, אני לא חושב שזה תירוץ טוב. אני לא חושב שזה תירוץ טוב, שבן אדם אתאיסט גמור, נשמח על משהו שיש אנשים שמאמינים בו, אז עכשיו אני אעשה את מה שאנשים מאמינים בו. אני יודע שיש אנשים מאמינים שאם יש להם חולה, הוא צריך לתת כופר לרב, והוא עושה לו, איך זה נקרא, אתם מכירים את זה? שנותנים כסף לרב, ואז הוא עושה, מחפר על הנפש של האדם. כופר, פדיון נפש. עושה פדיון נפש,
ו... הרבי מלובליץ' היה עושה את זה, לא? הרבי מלובליץ' היה עושה את זה, לא?
כן, אני יודע גם על רבנים לא ישרים שעושים את זה, אני לא רוצה להגיד את שמם, אבל יש כאלה גם בדורנו. לא, הרבי לא אומר עליו, הוא אומר על אנשים אחרים לא ישרים. הוא היה מחלק כסף, לא, אני מדבר, יש סיפור, זה התפרסם, על איזה רב שהוא מזרם של ברסלה, שזו אישה אחת הייתה חולה בסרטן, והוא אמר לה, אל תעשי טיפולים, אל תעשי כלום וזה וזה, פדיון נפש, תביא לי 50 אלף שקל, פעם אחת 20 אלף שקל, פעם אחת זה, ותצאי מזה. אישה נפטרה מהמחלה, ועשו על זה גם כתבה כזאת, ושמתי לב שהרבה אנשים גם מאמינים בדבר הזה, יש לו תלמידים, ו...
זה לא נכון, מה?
כן.
אני
נותן
כסף לרב
איזה... לא רוצה
להגיד,
אבל...
מה,
אתה רוצה
להגיד את השם?
לא, אני לא...
מה? מה זה לתת כסף לרב?
אז יפה, לא, אז אני שואל עליך. יש אנשים שמאמינים שפדיון נפש... מה שמך?
אישה.
אז יש אנשים שמאמינים שפדיון נפש זה מה שמרפא. יש אנשים שבחיים לא יעשו את זה. מה אכפת לי שיש... קבוצת אנשים שמאמינה בדבר כזה.
מצב של האנשים האלה לא
היה
בן אדם שחשוב
לסיכון חיים. יש מלא אנשים שהם כאלה. הנה, יש לי דודה שהיא כזאת. בכלל לא חשבתי להגיד להם, שמי, את חולה? אז בואו נעשה לך פדיון נפש.
הלכה לאופציה אחרת, היא התפללה.
מה הקשר? הם גם התפללו.
מאמינה בתפילה.
בסדר, מה זה מאמינה בתפילה? אני אומר, יש עוד הרבה אמונות, אבל זה לא אומר שכל אמונה אני מכניס אליה הביתה.
נכון? אז... אבל יכול להיות שהאנשים האלה הלכו לעוד אופציות אחרות. הם עשו אולי כמה אופציות, זה לא בהכרח ללכת רק לתפילה.
אז לא, עוד הפעם, אני מדבר מהעיניים שלי, אני ראיתי בן אדם שהיה בסכנת נפשות ובאו אנשים שהם אתאיסטים גבורים וביקשו מאנשים אחרים, בבקשה תתפללו עליהם, תעשו, תבקשו בקשה, תתפללו בבתי כנסת, תעשו מי שברך. הטענה שלי, שזה לא קשור לזה שיש אנשים מאמינים. לא חושב שזה בכלל... להגיד, זה אופציה, נגיד, זה אפשרות, אבל בעניין שהוא אתאיסט גמור, קשה. אני, הטענה שלי, שתפילה יש בה ממד שהוא הכי טבעי לאדם. ובזה אני אולי רוצה לחלק, לעשות חילוק. מה ההבדל? יש צדדים באדם שהם מאוד רחוקים מהנושא הזה של תפילה. כמו שאמרנו, קימה בבוקר זה... מאוד קשה, מרגישים את הגוף מאוד, אבל יש צדדים שהם מאוד מחוברים לתפילה, שבן אדם בשעת סכנה וצרה, החילוק הוא כזה. נראה לי, אני יודעתי, שהחילוק זה היחס בין הגוף לנשמה. אדם הוא מורכב מגוף ונשמה, כן? ויקח עפר מן האדמה, ויפח בעפר נשמת חיים. לאדם יש את הגוף ויש את הנשמה. הצד הגופני של אדם הוא מאוד מתרחק מהנושא הזה של תפילה. למה? כי הוא דואג לצורכי הגוף. כן? שאדם, למה קשה לו לקום לתפילה בבוקר? כי אין לו איזה ערך מוסף שיגרום לו, אלא הגוף מושך אותו, תדבק למיטה, תשען עוד. כן? תועל את הגוף יותר. אבל הנשמה, כן? ככל שהיא יותר חלשה, ככה יותר קשה לה להתרומם הנקודה הזו. הנשמה מצד שני, כשאדם הגיע לקצה, פעם שמעתי אדם שהתנדב במדה, התקשר לאשתו, אמר לה, אני רעב, עכשיו עבדתי יום שלם, תכין לי איזה משהו לאכול, אני מעבר, נכנס לבית, כולו היה רעב, בא להתיישב לאכול, הכינה לו ככה פרגיות, אורז, התחיל להתיישב לאכול, פתאום מקבל התראה בביפר, רואה תאונה 100 מטר מהבית שלך, רץ לתאונה, היה שם מראות זווה, אנשים, איברים קרוטים, היה דברים זעזעים. אחרי שהוא טיפל שם, טיפל את האירוע, שוברו את הפצועים, חזר לבית לאכול, ככה חיכה לו עדיין המגש היפה הזה עם האורז והפרגיות, ורואה שהוא לא יכול לאכול, כן? משהו קרה לו, רואה שזה זעזוע נפשי, הוא הרגיש שמשהו בגוף שלו כבר לא יכול להכיל את זה. עוד שאנחנו רואים שיש פה יחס בין גוף ונשמה, שהן מושפעות אחת מהשנייה, אבל הצד הנשמתי, החשוף יותר, תפס מקום. תפס מקום יותר גדול, ככה שהצד הגופני התמעט. זה אולי התחושה שאדם מרגיש באיזה שעת צרה כזה. שכבר הצד של הגוף, כן, יש לו איזה חולה, יש לו איזה משהו שהוא מעבר לצדים הגופניים, שהוא רוצה להשיג איזו השגה יותר עליונה, אז פתאום הצד הנשמתי מתגלה, ואז התפילה היא באמת הכי טבעית לאדם. כן, זו הרכבה הפשוטה שלנו, אנחנו גוף ונשמה. לכן, עצה טובה, שאני ממליץ לעצמי, אדם שרוצה באמת להתחבר לתפילה, בהבנה הראשונית הוא צריך להיות אדם טיפה יותר נשמתי, יותר רוחני. שמה שיעניין אותו זה יותר החיים הנשמתיים, ונראה שכבר התפילה זה משהו שהוא מתחבר אליה יותר. אז זה ככה יצא ממני, והחילוק הזה בין הטבעי ללא טבעי זה הגוף והנשמה. הגוף זה הכי לא טבעי לתפילה, כי זה משהו רוחני, והנשמה זה דבר שהוא גדול ורוחני, ולכן התפילה והתורה הם מתחברים לצדדים האלה של הנשמה. תדעו שבשעה צרה הצדדים הגופניים נעלמים. לא נעלמים לגמרי, אנחנו בסופו של דבר הרכבה של גוף ונשמה, אבל הסיפור הזה ככה המחיש לי שאדם הרבה פעמים, אפילו ילד, העליבו אותו משהו יותר בנפש שלו, פתאום אין לו תיאבון, אין לו, לא רק ילדים, אנחנו כאלה, זה משהו שהוא תופס מקום, אז היחס הזה לפעמים בא גם אחד על גבי השני, ככל שני יותר נשמתיים, אז וגם נגדיל את ההערה הנשמתית לא כדי לחרב את הגוף, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו מגדילים את ההערה הנשמתית כדי לקדש את העניינים החומריים, שזה ודאי. אז גם בתפילה, הנושא הזה של תפילה, החיבור לתפילה, זה נובע דווקא מהנקודה הזאת של הנשמה. סדר שאלות? אפילו לא הגעתי להקדמה של הסדר של הברכות, אבל זה אז בפעם הבאה, בזאת השם. שאלות? Thank you.